כל חי אונליין 93fm.co.il
אז הקידושים הראשונים הם לא קידושים גבורים. כן, כן. ושיר בקניונוי. אז עכשיו על השיר בקניונוי הזה יש ייבום על סוג כזה קידושים? אולי אין חובה של ייבום, כי זה לא קידושים גמורים. התורה צוותה קידושים גמורים, שאם מת אחיו, אז לא עלינו, אז צריך לייבם. אבל אולי אנחנו מחפשים אישות גמורה של שתי מתים. מצאנו את זה בשלוש אחים, שאחד עשה מאמר בשני. אבל יש לך כאן הערה, ויכול להיות שמה שקידושים שכולם תופסים בה זה קידושים בשותפות, אבל בגלל שכל אחד שייר משהו, וכשהוא שייר משהו אז זה לא אישות גמורה, אבל אישות שלו גמורה אולי לא צריך ייבום. אבל אנחנו מדברים באישות גמורה. הראשון קנה את החצי השפחה והחצי הבת חורין לגמרי, בא השני וקנה אותה גם לבק לגמרי. אז אומר הבני ישוע, אבל זה לא כריסוס, צריך לחול הקידושין. הנה יש לך ציור של אשת איש של... והוא ימות, אז אחיו חייב לייבם אותה, את החצי השפחה וחצי הבת חורין. אם שייך, אם כן, אומר, אז היה צריך להיות אשת שתי מתים. אומר הבני ישוע, זה לא יכול להיות אשת שתי מתים, כי הקידושין של השני לא תפסו, היא כבר מכרה את עצמה לראשון. אומר לו הקצוס החוישן, הבני מילואים, מה מכרה, מה לא מכרה? אז למה הגמרא מחפשת בקידושין דף סמך זין מקור שקידושין לא חלים על גבי קידושין? תגיד שזה לא חל בגלל שהיא כבר מכרה את עצמה לראשון, כאילו מצד הקניין, אז זה לא חל, אז מה הבעיה? למה לא תומע? אז אתה רואה שהגמרא לא כמוך. שאלה עצומה על הפני יהושע, איך הפני יהושע אומר שחצי השפחה וחצי הבת חורין, שזה לא כריסוס, זה אפילו לא לב, זה חיוב אשם. אז אומר הפני יהושע, למה? הנה, יש לך אשת שתי מתים. ראובן קידש אותה ושמעון קידש אותה, ואחר כך הלכה לעולמה, הוא הלך לעולמו הראשון, הם שתי אחים. אז יחולו, אז יש שתי מתים. אז אחיו חיה ביבום של אשת שם. זו השאלה. כי כתוב, אחי המת. חזל אומרים שרק אחד, רק אשת מת אחד ולא אשת שתי מתים. אז אומר ישוע, אומר, הנה מצאתי המצאה של אשת שתי מתים בחצי השפחה וחצי הבת חורין. אז אומר ישוע, אין כזה מציאות, כי הקניין לראשון מונע את הקניין לשני. אבל השאלה היא, מהסוגיה הפתוחה בקידושין סמך זין, הגמרא מביאה שם מקור שאין אישות חלישות רק בגלל שזה קריסוס. אבל אם זה לא היה שאלה של קריסוס, אז הקידושין היו חלים על הקידושין, אבל היא כבר מכרה את עצמה. איך יכול להיות כזה דבר שאם היא מכרה את עצמה לראשון לפי הבני ישוע יכול להיות קידושין לשני? הגמרא, מה הגמרא מחפשת? מה?
לא היה קיטות, לא היה
יבמות. אבל נגיד שהיה לא תעשה, נגיד, על, על, על מנה לכהן גדול, אז הקידושים חלים. על גרושה לכהן, הקידושים חלים. כי אנחנו להלכה, זה מחלוקת תנאים, אבל להלכה, על, על חייבי להבין קידושים חלים. על חייבי קריטות, קידושים לא חלים. אז שואלת הגמרא, אבל חייבי קריטות, אז המקור הוא מאש, משתי החיות, מאחות אישה. לא תיקח לגלות הרוותה עליה בחייה, זה כתוב באחות אישה. מזה אני לומד לכל העריות. אומרת הגמרא, אבל זה לא דומה, אשת איש יש יותר לאיסורה בחייו. אז יש שקש, יש פסוק שכולל את כולם. אבל אולי זה היה חל הקידושין. איך יכול להיות לפי הבני ישוע שיחולו הקידושין? הרי כבר קנויה לראשון. איך אפשר להבין שהיא יכולה להתקדש פעמיים לבני אדם? אדם לא יכול למכור דירה פעמיים. אדם לא יכול למכור את הסוויטה שלו פעמיים. איך אדם יכול למכור, איך היא יכולה לקדש את עצמה פעמיים לולי שזה הקורס? אז אליו, איך היא יכולה לקדש את עצמה פעמיים? זה שאלה, הפני ישוע אמר ככה, אבל יש סוגיה פתוחה לא כמו הפני ישוע. מה נעשה עם זה? הסוגיה אומרת שבגלל שיש כאן חיוב קריטות וקידוש לא חלים בחייבי קריטות, כמו באשת אחיו, כמו באמא שלו, כמו בביתו, לא חייבי, לא חל הקידושין, ככה באשת אחי, את אשתי שחייבי קרידות לא חל מקידושין. אתה צריך סיבה כזו? אז זאת אומרת שאם זה יהיה רק חיוב לאב, כן יחול הקידושין. לא יכול להיות, היא מכרה את עצמה פעם אחת, בכל הרעיות זה בסדר, וחייב אליו עם חיים, וחיים הקידושים וחייבים קריסוס לא, אבל באשת איש, אז איך אפשר שהיא תמכור את עצמה פעמיים? אפשר להבין כזה דבר, זה דבר פלא. אז אני רוצה לספר פה יסוד נפלא מאוד של הקובץ שיעורים, של רב אלחנן וסרמן, שכתב את זה במסכת קידושין. הקובץ שיעורים אומר המצאה משהו מדהימה. הוא אומר שבכל אישה יש שני קניינים. קניין ממון וקניין אישות, וכל אחד הוא יחידה עצמאית. מה יש לאשתו בקניין ממון? דוגמה, יש דברים שאישה חייבת לבעלה. להכין לו כוס ולהציע את המיטה. זה מדורייסה, מה שכל אחד עושה בביתו זה סיפור אחר, אבל מדורייסה. יש כמה דברים מינימליים שאישה משובדת בקניין ממון לבעלה. מעשה ידיה שהיא הולכת להיות מורה או גננת או בנהלת חשבונות או משהו אחר, זה דרבנן. תקנו משום איבה נגד מזונותיה. אבל דאורייסא אומר הר"ן בפרק אף על פי, בקסובס, שיש משהו מינימלי כמו הצעת המיטה ומזיגת הכוס והחצת פנה וידה ורגליו מה שהפעם, זה מינימלי עבודות שהאישה עושה לבעלה, דאורייסא, זה קניין דאורייסא, ממון. אבל יש גם קניין אישות, קניין אישות זה נקרא קדושה. האיסור הזה לכל העולם זה נקרא קדושה. איסור של קדושה זה קניין אישות. בזה הוא מסביר תויספס מדהים ביותר. התויספס בדף זין עמוד א' אומר בקידושין, הגמרא אומרת שיש הלכה של פשטה קדושה בכולה. אם אדם אומר לאישה, חצייך מקודשת לי, אז חצי אישה לא מקודשת. אבל שואלת הגמרא, כמו שבהקדש הוא אומר, רגלה של בהמה זו הקדש. אז הקדושה מתפשטת על כל הבהמה. אז שואלת הגמרא, אם כך גם בקידושין, יגיד חצי, חצייך מקודשת לי, זה לא חל, למה זה לא חל? זה יתפשט על הכל, ואז כולה תהיה אשת איש על כולה. שואלת הגמרא, נאמר פשטה קידושין בכולה. אומרת הגמרא, יש בעיה. מה הבעיה? דעת אחרת עוצרת את הפשטה הקידושים בכולה, כי על החצי היא לא מתכוונת, היא לא רוצה, כי הוא אמר לה חצי. אבל למשל, אם יגיד לה חצי וחצי, אז יחול חצי וחצי, כי בדין פושטו, ככה אומר התויספס בעמוד בייס. יש הלכה שפשטה הקידושים בכולה. אומר שם התויספס, אבל אם הוא יגיד, חצייך מאורסת לי, לא אומרים פשטה הקידושים בכולה. רק חצייך מקודשת לי זה צורה של הקדש, פשטו קידושים בכולה. אבל אם יגיד חצייך מורסת לי, לא פשטו קידושים בכולה. כל מי שעובר על התויסס הזה, אם הוא מנסה ללמוד קצת ביון, לא מבין מה כתוב. הקידושים זה דבר שמתפשט או לא? בבהמה של קורבן להשם, הוא אמר רגלה של בהמה, או דבר עבר שהנשמה תלויה בו, אז הקדושה מתפשטת, והגמרה משווה קידושין להקדש, מאיזה סיבה שאישה תויסף לדבר. אז או שזה מתפשט, או זה לא מתפשט. אם יגיד הרי את מקודשת לי חצייך, זה כן מתפשט. אם יגיד הרי את מאורסת לי חצייך, אז זה לא מתפשט. מה ההבדל? תויסף אומר שזה לא חל בפושטו קידושין בכולה, זה לא חל בחצייך מאורסת לי. למה? אומר הקובץ שיעורים, מאורסת לי, שתי הקניינים האלה נמשכים אחד אחרי השני. אם אומר, הרי את חצייך מקודשת לי, אז הוא מדבר על הקניין הקדש של האישות, שהתורה קרא לזה, חזל קראו לזה קדושה. אז הקדושה, הוא לא דיבר על הקניין ממון, אבל הקדושה מושכת אחריה, גוררת אחריה קניין ממון. הקדושה יכולה להתפשט. אז הקדושה מתפשטת על כולה, וגוררת אחריה את קניין הממון. אבל אם אומר, הרי את מאורסת לי, זה לא מתחיל עם הקניין אישות של הקדושה, אלא זה מתחיל עם הקניין הממון שיש באשתו. ממון לא מתפשט. אדם שקנה חצי דבר מהפקר. היה תלית של הפקר, הוא הרים חצי, אמר, אני קונה חצי תלית של הפקר. אז הקניין מתפשט על כל התלית? אין כזה דבר! לא יכול להתפשט קניין של ממון על כל התלית. אז אם הוא אומר, חצי איך מאורסת לי, אומר רבי אלחנן וסרמן, מדברים על הקניין ממון שבאישה. הקניין שבממון לא יכול להתפשט. אז זה נעצר. אז אין חצי אישה לא יכולה למקודש, מקודשת, אז זה פקע. אבל אם הוא אומר חצי אך מקודשת לי, קדושה מתפשטת ומושכת אחריה גם את הממון, אז כל האישה תהיה מקודשת לו. השאלה מאיפה אתה מתחיל? זה כוונת התוסס. אם אתה מתחיל מהממון, אז זה לא מתפשט. אתה מתחיל מהקדושה, אז זה כן מתפשט על כולה. עכשיו אני חושב אולי לומר דבר חדש, שאבני מילואים שהבין שלולי הקריסוס היה הקדושה חל על קדושה, כי אם התורה אמרה שמצד הקידושין אין בעיה שקדושה תחול על קדושה, רק אם זה חווי קריסוס, אבל חווי לבים, אז הקדושה יכולה לחול על קדושה. ברגע שהקניין קידושין והקדושה כן חל, הוא מושך אחריו את הקניין ממון. אז מה יהיה? אז תהיה אשת איש לשתיים. הם לא יוכלו להסתדר כמובן, אבל זה יהיה הדין שלה, שהיא מקודשת לשתיים. אז הוא אמר על הבני ישוע, מה מפריע לך הקניין הממון? ממון לא חל על ממון, אבל מהגמרה מוכח שקדושה כן חל על קדושה, אלא אם כן זה חייבי קריסוס. אבל קדושה יכולה לחול על קדושה אם זה רק חייבי לוין. אז אם קדושה חל על קדושה, אז היא תהיה קדושה לשתיים. וברגע שקדושה לשני גם, אז זה מושך אחריו את קניין הממון, כי זה הכלל שאמר הקובץ של שיעורים. איך עושים פשטו קדושו על כל אשת איש? הוא אמר חצי, שהקדושה מתפשטת וגוררת אחריה את הקניין ממון. אז אם בחייבי לוין אפשר לקדש, הקידושין כן חלים, אפילו באשת איש ובחצי השפחה ובחצי בת חורין זה רק לוין, אז אפשר לקדש גם את הקדושין השניים, הקדושה חלה לקדושה. אז עם אלה זה גורר אחריו גם את הקניין ממון. אז אמר הבני מילואים, מה אכפת לי שהממון של אחר, הפירוש שלך לא יכול להיות. מה הבעיה שהיא כבר מכרה את עצמה וכבר קידשה את עצמה, חצי שפחה וחצי בת חורין לפלויני אלמויני? אבל זה לא חייבי קריסוס, זה קידושין קלושין. אז בא הקידושין השניים עליה, ומצד הקדושה חלה הממון, אז זה מושך אחריו גם את הממון של בשביל עצמו, אז היא תהיה אישה אשת, זה אומר שאומר הבני ישוע. אז הבני ישוע אומר, לא יכול להיות אישה של שני מתים. אומר לו אבני מילואים, כן, זה כן יכול להיות, הקושייה קושייה, צריך להגיד תרוץ אחר, אבל הקושייה קושייה, כיוון שהקדושה תמשוך אחריה את הממון. עכשיו נחזור לבני ישוע, למה לפי הבני ישוע לא נאמר שהקדושה חלה, הרי קשה עליו מהסוגיה? צריך לומר שהבני ישוע למד שקידושין של חציה שפחה, חציה בת חורין, זה לא קדושה, זה איסורים. איך קוראים לאיסורים האלה? אולי גזל. כשגוי מקדש אישה, כשגוי אחר בא לאישה הזו, על מה הוא עובר? גם כשישראל בא לאישה הזו, הוא עובר על קדושה? הוא עובר על איזה מצב של קדושה? כתוב בריבוש שמי שבא לאשת איש של גוי, הוא עובר על לא תגזול. וגוי שבא לאשת איש, לא תגזול, חייב מיסה. גוי בלא תגזול, חייב מיסה. ישראל, אני לא יודע אם הוא חייב מיסה. אז מי שבא לאשת איש של גוי, הגדר הוא איסור גזל, לא איסור קדושה. אין קדושה אצל אשת איש של גוי. יש אצל אשת איש איסור גזל. בחציה שפחה וחציה בת הורין, למד הפני ישוע שזה בגדר של איסורים. מה האדם צריך להביא על זה? קורבן השם. הוא לא צריך להביא על זה לולב, גם מלכותל על זה, לפי הפשטס. אז מה יש על זה? לא קריטות ולא מלכות, רק קורבן השם. שזה עבירה חמורה, אבל זה קורבן השם. אז הוא לא עבר על איזה דבר של קדושה, רק איסורים. אין איסורים, חלים על איסורים. אז הוא אמר, אתה לא יכול להביא לי ראייה, כאילו מהסוגיה בדף סבך זין, ששם כתוב שאין קידושים בחלל קידושים בחייבי קריסוס, אבל חייבי לוין כן. אבל זה לא קדושה, זה איסורים. ובחציה השפרה וחציה בת חורין, זה איסורים, זה לא קדושה. והראיה, מי שגירש את חציה השפרה וחציית בת חורין שהוא קידש אותה, מותר להחזיר גרושתו או לא? אז זה מחלוקת של הלחם משנה, זה דבר מדהים. מחלוקת של הלחם משנה ואבני מילואים. הלחם משנה אומר שמי שקידש אישה חציה השפחה וחציה בת חורין, והוא גירש אותה, והתקדשה לאחר ונתגרשה, הוא לא יכול להחזיר אותה. למה? אין איסור בחזיר גרושתו בחציה השפחה וחציה בת חורין. כך אומר הלחם משנה, אומר לו אבני מילואים, מה פתאום? יש את איש רגילה. אומנם יש עליה איסור נמוך, אבל יש את איש רגילה. אסור להחזיר גרושתו. אבל אנחנו אומרים עכשיו שהפני ישוע הזה הולך עם הלחם משנה, שהאיסור של חציה שפחה וחציה בת חורין שקידש אותה זה לא קדושה, זה איסור עם כמו חלב ודם. חלב ודם, בחלב ודם יש איסור להחזיר גרושתו. זה סוג כזה של איסור שהתורה אסרה חציה שפחה וחציה בת חורין, אבל זה לא פרנם של קדושה, זה לא דרגה של קדושה. כמו שאין קדושה אצל גוי בקדושי גוי, רק גזל. אז אצל חציה שפחה וחציה בת חורין זה סוג של גזל. או סוג אחר, זה איסור בפני עצמו, לא אכפת לי. אבל זה לא סוג של קדושה. אז בין אם גירש אותה, אין איסור להחזיר אותה, אומר עליכם משנה. אין איסור להחזיר קדושתו. אז אם כן, אנחנו קצת פתרנו את זה, עם הנושא של קידושין שבעצם מורכב מקניין ממון וקניין איסור. מה? חייב לשחרר אותה. אבל הוא לא, עדיין לא הספיק. לא, אבל על חציה שפחה וחציה בת חורין לא חייבים לשחרר. הוא לא חייב לשחרר. חציו עבד וחציו בן חורין צריך לשחרר, כי הוא צריך לקיים פריה וריביה. אבל אישה לא חייבת בפריה וריביה, וחציה שפחה וחציה בת חורין הוא לא חייב לשחרר. הוא יכול לומר, אני רוצה שתהיה השפחה שלי יום, לא, יום לעצמה ויום לי. עד סוף העולם, מה מפריע לו? הוא רוצה שפחה שתשמש לו בבית. בחוץ לארץ יש לכל אחד שתי שיקסס. היום אנחנו בבית בישראל אין את זה. תלך לברזיל, לארגנטינה, כל אחד מחזיק שתי גויות בבית, אחד לניקוי כלים ואחד לטפל בילדים. זה טבעי. האדם שיש לו קצת. מה? בהמות מחזיקים שלוש, אז הוא מחזיק שתיים לפחות בבתים שיש להם, ברוך השם, בחוץ לארץ יש לבתים. הוא מחזיק שתי בהמות, קוראים להם שיקצס, אחד בשביל לבשל, אחד בשביל לחבס, ואחד בשביל לטפל בילדים עם בייביסיטר. זה ראיתי בעיניי, כן, אבל לא משנה, הוא רוצה את החציה שפחה, הוא לא חייב לשחרר אותה, בגלל שהיא לא חייבת בפריה וריביה. למה שישחרר אותה? אז אלה, אדם קידש, אבל חצי בבת חורין, אדם קידש אותה. אז האחר לא יכול לקדש אותה. או, אז שאל הבני ישוע שהוא יוכל לקדש אותה. אז אומר הבני ישוע, אי אפשר למכור ממון פעמיים. אבל ראינו שבחייבי להבין כן אפשר לקדש אישה, באלמנה לכהן גדול וכו', זה מה ששואל אבני מילואים. אבל כאן הקידושין זה לא קידושין, זה איסורים, ואין איסור חל על איסור, כי חצי השפחה וחצי הבת חורין זה לא קידושין רגילים, זה דומה לקידושין של גוי. אפילו שזה איסור שקידוש אותה, זה דומה לקידושין של גוי, זה דרגה של קידושין, של איסור גזל או איסור של שפחה חרופה, שזה איסור בפני עצמו, כמו חלב ודם. אז ולכן אין בזה איסור של מחזיר גרושתו. המילה. זו הסוגיה שרציתי לדבר עליה. ועכשיו אני רוצה לומר עוד מילה אחת. ודניאל לך לכי, ספר תירוכין ואיגרת שיווקין וגט פיתורין. מה זה איגרת שיווקין? אנחנו אומרים בכל נדרי שוויקין, שוויטין. לא שחירים ולא קיומין. איגרת שיווקין, הכוונה היא, הוא מתכוון לקניין האיסור לבטל אותו, להתיר אותו. איגרת שיווקין. ומה זה גט פיתורין? לקניין הממון, אם היא שעובדת לו לעשות את צרכיו, למינימום שצריך, מדאורייסה, אז זה גט פיתורין. וספר שיווקין, וספר תירוכין, הכוונה היא, משלחה מביתו, משלחה ואינה חוזרת, אבל אם היא חוזרת שויתו, אז גירושין לא גירושין. וזה כתוב, וגירש את האדם מגן עדן, אומר האונקלוס, ותאריך יעשה מגן עדן, ותאריך הכוונה היא לגרש אותו מהבית, משלחה ואינה חוזרת, הוא לא יכול לחזור לגן עדן, רק באחית ימיו הוא יכול לחזור לגן עדן. אחי וראי, שתי מילים אני רוצה לומר, מה זה קשור? אני לא יודע, אבל אני קצת מסתובב בעולם. והייתי באיזה קהילה, אני מדבר על מבט של יהודי ירא שמיים, וראש הקהילה אמר לי, קהילה ספרדית חשובה, שזה היה חג השבועות, הם ישבו בלילה באירופה, היה חם מאוד, ואין שם מזגנים, היום כבר יש מזגנים גם באירופה, אבל אז לא היה מזגנים באירופה, כדי שבדרך כלל היה קר. בלי שבועס הם יושבים ולומדים, הם היו בני 17-18, ואביו היה יהודי צדיק וחשוב, ישב במזרח. ובא חבר שלו מהבית, באמצע הלילה, והוריד את הנעליים ואת הגרביים, ישב לשולחן מולם, בלי נעליים וגרביים, ופשט את רגליו, בגלל שהיה חם באמת. הרחמה. הם מסתכלים על הרגליים שלו ומתחילים לצחוק, כאילו, רגלו את, ראו את הרגליים, מתחילים לצחוק. אבא שלו מראשית העולם, מסוף העולם, ראה שיש כאן איזה משהו באמצע הלימוד, צחוק וזה, והוא אבא סוג של מורי, אז הוא שם נזף בו מרחוק, תכניס את הראש לגמרא, הלו. והם נזדעזעו, אבא זה אבא, ומיד חזרו, והוא גם כן התבייש, והלביש, וישבו ולמדו. עברו חודשיים, זה היה בקיץ, אז נוהגים לנסוע לריביירה, הריביירה האיטלקית, כך הוא סיפר לי, יהודי נכבוד, בעל צדוק הגדול. בדרך הם הגיעו ראשונים, והבן דוד שלו, זה הבני דודים, הגיעו יותר מאוחר, והם שמעו כבר ברדיו שהיה תאונת דרכים בדרך. ולא שמו לזה לב במיוחד, אחר כך נודע אחרי כמה שעות שזה בן דוד שלהם שאותו בלילה היה ופשט רגליו וכו', הוא הלך לעולמו. אם זה עונש, מה הייתי חושב באופן טבעי אוטומטי? זה לא צריך להיות עונש, אבל מי יודע מה, פשט רגליים באמצע בסמדרש, עם גרביים, מוריד את הנעליים, מוריד את הגרביים, אי אפשר לדעת, אבל מה היהודי הזה ראה? הגיע משלחת מבית חולים שאי אפשר לזהות אותו כי הוא לגמרי, אין לו צורה. אבל אולי מישהו מוכן לזהות אותו. הוא התנדב, אחיו לא רצה, אחיו או חברו, בן דוד שלו השני, לא רצה לראות את זה, זה מזעזע אותו, הוא אמר שאני מוכן. והלך לבית חולים, הביא אותו לפרופסור, אמר לו, תראה, אבל אתה לא תכיר אותו, רק הרגליים נשארו שלמות. והלך ואמר, את הרגליים האלה ראיתי בליל ראש השונה, זה בטח הרגליים שלו, יש לי תביעותה מובהקת בזה. שבועס. ואז מה הוא אמר לי? תראה, הוא אמר לי בנוסח הזה, הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. למה הוא מת אנחנו לא יודעים. הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. מה הוא מקדים? הוא הגיע לבית הכנסת של ספרדים בעיקר, שקדושת בית הכנסת היא עליונה ביותר, ומשהו לא נורמלי ולא שגרתי ולא מעשי בכלל, לא מצוי במחוזות ההם, גם לא אצל אשכנזים, אבל ודאי לא בבית כנסת בחרדת קודש של ספרדים, מוריד את הנעליים ואת הגרביים, ופושט את רגליו, איפה נמצא כזה דבר? זה הכל הוא עשה בשביל שאחר כך נוכל לזהות אותו. זאת אומרת, הוא ראה בזה את הטוב, לזהות את הרגליים של האיש הזה. אני אומר, מילה אחת, היה קריאת ים סוף. וכתוב בתורה שויושב הים לאיתנו. מה זה להתענו? לתנאו הראשון. אז היה תנאי עם הים שיבקע בפני ישראל. אבל חזל אומרים במדרש אחר שהוא לא רצה. הוא אמר, אני נולדתי ביום שלישי ואתה נולדת ביום שישי למשה רבינו. אני קודם לך, דרך ארץ. אני לא פותח את הים. אבל איפה התנאי? היה תנאי עם הים שיפתח לפני בני ישראל מששת ימי בראשיס. לתנאו, וישוב לתנאו, דורשים חזל לתנאו. אבל הים בא בטענה כנראה, בסדר, אני צריך לפתוח את הים בפני בני ישראל. מי אומר שאלה בני ישראל? יש להם אולי ערב רב באמצע, ואולי פרצוף כזה ופרצוף אחר. אני יודע שזה בני ישראל, תוכיח. אז באמת כתוב בפסוק, הרינית מרייך והשמינית קודך ומרינית, והרינית מרייך. אז הקדוש ברוך הוא אמר, זה היה בקריאת ים סוף. מה זה הרינית מרייך? מעשים טובים, במסירות נפש, של האבות הקדושים, מה שנחשון קפץ לים. השמינית קולך, הכוונה, תפילה וזעקה. התעודת זהות שלנו זה הריני את מרייך והשמיני את קולך. וזה התעודת זהות שלנו שכל העולם כפוף, כך חזל אומרים בברכות, שכל העולם נשמע למישהו ירא שמיים. נסעתי עם יהודי צדיק מירושלים תמול שלשום, ואמר לי בשם הרב אוזנר, שאלתי אותו מה אני אגיד בפתיחת הזמן לתלמידים, תגיד בשם הרב אוזנר, שהיום קשה להיות ער לחיד יותר מכל הדורות הקודמים. הוא אמר שהוא שמע את זה במאוזניו, זה הרב יוספי. הדור הזה יותר קשה להיות צדיק וישר ונאמן, יותר הרחוב עם כל המכשירים שלו, דבר כזה עוד לא היה מאז בריאת העולם. אז אחי ורעי, תראה, השמיני את מרייך, הריני את מרייך והשמיני את קולך, זה העבודה שלנו וזה הקיום שלנו. נושא ונותן באמונה, אבל לא באמונה דת האמון לדת העבודה, אלא קובע עתים לתירה, לכל הפחות, בכל הסגנונות שיש, בפייס או בעיון, העיקר לעשות את מעשה שקוננו מבקש מאיתנו ומצווה אותנו. ובזכות המקום הקדוש הזה, של הציפורי, שבאמת כל שנה מרים כאן את הכובד התירה בצורה מיוחדת במינה, נזכה כולנו להאריך וסיומים ושונים, לנחת מהצצאים, ולחתן אותם בלב שמח ובבתים נאמנים לתירה ולעירה, ונראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, אומן.
תודה רבה לרב בנימין בירנבוים שכעת סיים את דבריו. מיד אחרי הפרסומות יהיה איתנו הרב מרדכי נויגר של פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם יום שכולו תורה, שידור חי מול המייבישניץ ציפורי קלאס בבני ברק. מרווה לצמא, העיתון הכי מרתק, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, מבצע ב9 שקלים בלבד, וגם עיתון מפואר לחג השבועות, 09-88-99-80, 09-88-99-80. מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885. מי שלא
כנסו ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית של גוליבר, מסקי ענק וטלפונים חכמים. סונול, נכנסת, זכית.
יותר ממיליון ושמונה מאות אלף פניות מלקוחות קיבלו המפרסמים במדריך החרדי בשנה האחרונה. רוצים גם? התקשרו עכשיו 02-53-50-500. המדריך החרדי, חיפשת ומצאת, תאמין.
הגיל מביא איתו גם דברים טובים, כמו למשל סבלנות. לדוגמה, כשאנחנו מגיעים למעבר חצייה והרמזור בו ירוק, נחכה בסבלנות לאור הירוק הבא. למה? כדי שלא נתחיל לחצות ופתאום יתחלף לאדום ולא נספיק להגיע לצד השני. דבר אחד למדתי בחיים, כשחוצים את הכביש מחדדים את החושים. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
מסעדת פון, מסעדת הבשרים המעולה, מגוון בשרים על האש ובחשרותו המעודרת של רב לנדו. מסעדת פון, שלמה המלך 12 בני ברק, 03-574-6605.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, כאן מיקי. הגוף שלי עבד עבורי קשה כל החיים, ועם השנים הופיעו גם הכאבים בגב ובברכיים. ניסיתי מגוון פתרונות, אבל הכאבים לא פסקו. מומחה המליץ לי על בי קיור לייזר. טיפלתי בעצמי בבית ובתוך זמן קצר הכאבים נעלמו והבעיה עצמה נפטרה.
לקבלת עטבה בלעדית למכשיר הבי קיור לייזר, חייגו עכשיו כוכבית 3414.
אפרת, מאיה, מאיר אדוני, מיקי שמו ועוד, נבחרת השפים פשוט אצלי במטבח. מגזין בופה, הרבה מעבר למתכון, ועכשיו במבצע חסר תקדים, מנוי שנתי ב-100 שקלים בלבד, והשפים המובילים יבקרו גם במטבח שלך. עוד מוצר איכותי מקבוצת אופרה שמעוני.
בואו להפוך כישרון למקצוע בקווים, בית הספר למקצועות העיצוב, עולם של קורסים מרתקים בעיצוב פנים בקווים, הקורס המוביל בעיצוב פנים בכיתות קטנות ויחס אישי, בנוסף עיצוב מטבחים, רכישת מקצוע מבוקש תוך 4 חודשים, קורס תוכנות מקצועיות לאנשי מקצוע וקורס הום סטיילינג. לפרטים וקביעת פגישת ייעוץ התקשרו עכשיו לקווים, השלוחה החרדית, כוכבי 9127. קווים, בית הספר למקצועות העיצוב, השלוחה החרדית, בבני ברק, ירושלים, עם חיפה ונתיבות. קורסים נפרדים לגברים ולנשים, כוכבי 9127.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור 6 של חבורת הריאג.
אולי צריך להתייעץ עם מישהו.
עם מי למשל?
יש לי רעיון, אולי חיים ולדר יכול לעזור.
היי, נראה לי שדופקים, אולי זה הוא.
שלום לכם חבורת הריאג.
שלום גם לך, תודה שהגעת אלינו.
שמעתי שרציתם להתייעץ על משהו.
חבורת הריאג. מיד, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו איתכם, יום שכולו תורה. שידור חי מול המייביז'ניץ ציפורי קלאס בבני ברק.
שידור חי ממלון ויז'ניץ ציפורי קלאס, מתחברים לדבריו של הרב מרדכי נויקרשל.
מה קרה? מה קרה לנו? אני ארצה לטעון, ואני גם אראה את זה בדרך אגב, שזה לא במקרה שבעיצומם של ימי ספירת העומר חל הזמן שבו הכריזו על הקמת מדינת ישראל. פלא עצום, פלא עצום. עבדים במשך 210 שנה, משועבדים במשך 86 שנה, מעונים. בדרך כלל העבד למה הוא שואף? שאיפות של עבד. הם יוצאים ממצרים ושואפים לא פחות מפסגת הר סיני. עד הפסגה, לא פחות. מגיעים להר סיני, עומדים בחיזיון, עומדים בדביקות של קודש בריחו ישראל ואורית אחד הם, ובורחים מן ההר, ובורחים ונסוגים מן המעמד. והם באים למשה רבינו ואומרים לו, הן הראנו השם אלוקינו היום את כבודו ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי, ואתה למה נמות? כי תוכלנו האש הגדולה, אם יוספים אנו לשמוע את האש, את הקול השם עוד, ומתנו. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר איתנו האלוקים, עמנו האלוקים פנמות. סתירה. פי הם עונה בהם, הם אומרים בפה מלא, היום הזה ראינו, כי ידבר אלוקים את האדם וחי, ואתה למה נמות? ראיתם שלא מתים, אז מה אתם חוששים? בית, למה הם בורחים מהמעמד? ספירת העומר, למה אתם בורחים מהמעמד? נראה שהם נסוגים מהמעמד. והיינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יבקר אותם על כך. תחת זאת הם מקבלים את אות המעמד בעקבות זאת. היטיבו אשר דיברו. למה? לא רוצים לשמוע את כל השם עוד? מי ייתן והיה לבבם זה להם לראה אותי כל הימים. מה? מה יהיה כל הימים? מה רוצה הקדוש ברוך הוא שיהיה כל הימים? עם ישראל במעמד הר סיני הגיע לדרגתו של בן עזאי, הרבה יותר מעין בן עזאי. ארבעה נכנסו לפרדס, בן זומה, אלישע. רבותיי, יש לי בעיה קשה, אולי תעזרו לפתור אותה. אני בלי פתק, אני בלי ניירות, אני לא מסוגל להתרכז כשיש רעש, ולו גם הקטן ביותר. אם יש לכם איזה כדור לעזור לי, איזה טיפול פסיכיותרפי, אני אשמח. אבל עד אז, זה מאוד מאוד מפריע לי. בן זומה, אלישע בן אבויה, בן עזאי ורבי עקיבא. בן עזאי הציץ ומת, ועליו נאמר, יקר בעיני השם המבטה לחסידיו. מה קרה לבן עזאי? קרה לו מה שקרה לנדב ואביהו. בקורבתם לפני השם וימותו. כמו שהאור החיים מסביר לנו. הודיע חיבת הצדיקים. שמרוב חביבות, נעימות, נשיקות, דביקות, רצו למות מיתת נשיקה. ומיתתם כמיתת כל הצדיקים. אלא שכל הצדיקים הנשיקה התקרבה אליהם,
ואילו הם התקרבו לנשיקה, וזה לא היה בסדר. מה זאת מיתת נשיקה? זה לא בדיוק כמו שאנשים חושבים בפשטות. נשיקה זה מלשון השקה. מה זאת השקה? מקווה. יש למקווה שתי בריכות. בריכה אחת מתחת לכיפת השמיים, והיא פתוחה בחורף לקבל גשמים. ובריכה שנייה, בתוך הבניין. בבריכה החיצונית יש מים כשרים, קרים ומלוכלכים. בבריכה הפנימית יש מים חמים, נקיים ופסולים. מה עושים? לא נעים לטבול בחוץ. גם כל מיני דברים נפלו יחד עם הגשם לתוך המקווה. גם המים קרים, כי הם בחוץ. וגם לא מחליפים אותם עד הגשם הבא, שזה יכול להיות שנה הבאה, עוד כמה שנים. עושים חיבור שנקרא השקה. עושים נקב בגודל כזה בערך, מה שנקרא כשפופרת הנוד. ואז שתי הבריכות נחשבות כבריכה אחת. ההשקה איננה מחברת. היא גם לא מערבבת. היא מצרפת. היא הופכת את השניים להיות לאחד, לאותו דבר. זאת מיתת נשיקה. הנשמה של משה ואהרון בשעת מיתתם נשאבת אל הקדוש ברוך הוא. למיטה הזאת התאבו בני אהרון, אבל היה אסור להם לעשות את זה, כי נאמר, ואנשי קודש תיון לי. רוב בני אדם יודעים היטב את החלק הראשון. הם יודעים שצריך להיות אנשי. הם לא כל כך שמים לב שצריך גם להיות קודש. אז צריך להדגיש להם, ואנשי קודש תיון לי. נדב ואביהו ושכמותם יודעים שצריך להיות קודש, וצריך להגיד להם, ואנשי קודש תיון לי. צריך להיות אנשי, צריך להיות פה בעולם. אסור לכם למות. בן עזאי נשאב אל האור. שואל רב צודק, כלום רבי עקיבא היה פחות מבן עזאי? למה הוא לא מת? למה עליו לא נאמר יקר בעיני השם, המוות לחסידיו? אומר רב צודק, גם רבי עקיבא השתוקק. אבל הוא ידע שצריך להיות ואנשי קודש תיון לי. וקשר רבי עקיבא את נשמתו לגופו בשלשלאות של ברזל. ובאותה שעה שסרקו הוא הרומאים וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, כשבאותה שעה זמן קריאת שמע היה, שאלו אותו תלמידיו רבינו, עד כאן? אמר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מתפלל מתי יבוא זה שאני אוכל להישאב אל האלוקים כמו בן עזאי לידי והקיימנה, אלא שכל חיי היה אסור לי לעשות זאת, וקשרתי את נשמתי לגופי בשלשלאות של ברזל. אבל עכשיו אני ממילא מת, עכשיו כבר אין שום צורך יותר, ועכשיו שבת לידי לא הקיימנה, והתמזג רבי עקיבא באחד ומת, ויצא נשמתו באחד בתוך האחד, ולא נגעה בו ידם של רשעים. הוא עקף את הרומאים, לא הם אלה שהמיתו אותו. בני ישראל במעמד הר סיני, נפשי יצא בדברו. גם הם השתוקקו, גם הם היו בשחרון גבהים, גם הם רצו לעלות למעלה. כמו שרבי עקיבא אמר לתלמידיו כשנכנסו לפרדס, כשתגיעו למקום אבני שיש, אל תגידו מים מים, כי אין שמיים ודובר שקרים לא ייקון לפני השם. מה זה מקום אבני שיש? כשפרו רצה להרוג את משה ורצה להניף חרב על צווארו, הפך צווארו להיות לעמוד שיש. כשעשיו רצה לנשוך בצווארו של עשיו, של יעקב, הפך צווארו של יעקב לאבן שיש. מה רצו המצרים לעשות? המצרים רצו לנתק את העולם הזה מהעולם העליון. מיצר ים. ים, אומר הגאון מווילנה, זה העולם הזה. יבשה זה עולם הבא. הם עשו מיצר סביב הים. ופתאום בא משה רבינו ורוצה לחבר את העולמות. הצוואר זה המקום שמחבר את העליונים עם העולמות התחתונים. הוא רצה לנתק לו את הצוואר, והצוואר הפך לאבן שיש. עשיו שכל כולו בעולם הזה, רצה לנתק את הצוואר שהפך לאבן שיש. מקום אבני שיש, מקום אבני שיש, זה המקום שבו מתחברים העולמות, העולם שלמטה עם העולם שלמעלה. אל תגידו מים מים. מים אומר מהר"ל מפרק זה חומר, כמו שים זה עולם הזה. לכן מים נקראים מים, כי כל החומר בא מים, מן העולם הזה. ולכן משה נקרא משה, כי מן המים משיתיו, ומעל החומר. אל תגידו מים מים, כי אין שמיים. עולים למעלה, במקום שאין שמיים, ונכנסים לשיכרון גבעים, על משקל שיכרון מעמקים, ורוצים להתאחד עם למעלה. עם ישראל גם כן. קודש בריך הוא ישראל ואורייתא. חד הם. לא במקרה ראה משה רבינו למעלה את רבי עקיבא, ואמר, תראיני מה יהיה בסופו. חד הם. אבל הם ידעו שאנשי קודש תהיו לי. והם קשרו את נשמותיהם בשלשלאות של ברזל. והם ירדו למטה ואמרו למשה רבינו, משה, הנראנו השם אלוקינו את כבודו. התשוקה הגיעה למיצויה. קיבלנו. והשתוקקנו להישאר שם. וקשה היה לעמוד בניסיון. וירדנו למטה. אם אנחנו עושים את זה עוד פעם, ספק אם נעמוד בניסיון. אנחנו מפחדים. דבר אתה עמנו ונשמע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, היטיבו אשר דיברו. הם צודקים. ואנשי קודש תיון לי. צריכים להיות כאן. אבל כשהם ירדו מן ההר, הם נשארו עם געגוע. מי ייתן והיה לבבם זה להם כל הימים. והגעגוע הזה, מוריי ורבותיי, נמצא בכל מקום. בכל מקום. בכל מקום. בכל זמן. אבל אנחנו העתנו עליו הרבה שכבות של רפש. אבל לפעמים הוא בוקע. להסביר את זה. לפני שנים ארוכות, 30-35 שנה, הייתה פה התרחשות שלא תחזור על עצמה. אני מניח שלא. לא בצורה הזאת. אני מודה לקדוש ברוך הוא יום יום שנולדתי בזמן שנולדתי. וזיכה אותי הקדוש ברוך הוא לעמוד ליד ערס התהוותה של תנועת התשובה. וזיכני הקדוש ברוך הוא להיות בין אלה שיצרו את תוכנית הסמינרים, שלימים נהיו הסמינרים של ערכים, וכל השאר נולד מזה. בימים ההם היינו עושים סמינרים של 8 ימים. בסוכות, בחנוכה, בפסח ובחופש. 8 ימים. מבני ברק היו יוצאים אוטובוסים. היינו עושים את זה בין השאר בבנייני ישיבת בני עקיבא נחלים. היו עומדים בחלונות לראות את הפלא. זה היה מעמד הר סיני. זה היה 8 ימים של 18 שעות ביממה. האנשים שהגיעו היו מצלטה ושמנה של האינטליגנציה הישראלית. ברמה הכי גבוהה. והיו שם מאבקים אינטלקטואליים מצד אחד, והתרחשויות רוחניות אדירות מצד שני. וההתרוממות רוח הייתה שלא תאומן. ואני הייתי אז אדם צעיר, צעיר מאוד. והיינו כחולמים. היו שם שמות שלא יאומנו. שלא יאומנו. אני לא אזכיר פה. זה משודר יותר מדי רחוק. אנשים חזרו בתשובה בהמון. זה לא חוזר על עצמו. היום יש סמינרים, ברוך השם. מגיעים אנשים אחרים כבר. הסמינר נמשך 3 ימים. זה מאוד חשוב. זה מאוד יפה. זה עושה נפלאות. זה לא זה. אין כמו ראשוניות. זה היה תקופת הראשוניות של הדברים. היה שם עורך דין אחד שעבר ללמוד בישיבה, היה חילוני, עבר ללמוד בישיבת מיר, והגיע ללמוד איתי. למדנו חברוסה, למדנו כל יום 3 שעות מסכת אירובין מדף בית עד הסוף, גמרא, רש"י, תוספות, ראש, ריף, טור, בית יוסף, שולחן אורך עם נושא כלים, משנה ברורה, עד הלוכה. כתוצאה מהלימוד הזה, הוא יודע היטב מסכת עירובין. אני, השם ירחם. כשאני צריך משהו, אני מצלצל אליו. הוא אמר לי פעם, אותו עורך דין גאה היום בחיפה, אתם החרדים לא תבינו אותנו לעולם. אנחנו, הייתה לנו שנייה אחת, היה לנו רגע אחד, שראינו את האור. אתם הראיתם לנו, אבל אתם לא הבנתם. כי אצלכם ליבכם גס בזה, אתם רגילים. כל החיים אנחנו מתגעגעים לזה. כל ההיסטוריה, אפשר להגיד להבדיל באלף, אין סוף דרגות יותר, כולנו מתגעגעים למעמד הר סיני. הראינו את זה במיניאטורה קטנה. לשם שאפו בני ישראל בצאתם ממצרים מבית עבדים. אתה שואל פלא עצום, איך עבדים נותנים לכם את משה רבינו? מי יאמין? היה לכם עד עכשיו איזה בלוק אל תסטה, איזה רוצח שהיה מפקד שלך. היה לך איזה קאפו, יש לך את משה רבינו. לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק. ברצוננו לראות את מלכנו. ברצוננו ישומו עמי מלכנו. מוריי ורבותיי, לא במקרה, המילה שאיפה, יש לה שתי משמעויות. מבחינה פיזית, זה החלק של הנשימה שמכניסים את האוויר. מבחינה רוחנית, זו אותה בחינה שרוצים להגיע למשהו. בדיוק כמו שאדם שאינו שואף אוויר, חמצן, הוא אדם מת מבחינה פיזית, כך אדם שאינו שואף להתקדם, הוא אדם מת מבחינה רוחנית. ובדיוק באותה מידה, כמו שכשאדם שואף אוויר, לפי איכות האוויר, כך תהיה השפעתו על גופו, אם אנחנו שואפים אוויר נקי, אוויר פסגות, אוויר צח, זה עושה טוב עם כל מערכות גופנו, כך שאיפות טהורות עושות טוב עם כל מערכות אישיותו. ויותר מזה אני אגיד לכם. איך נדע מי הוא האדם? לפי מה שהוא? לא. יש אנשים שהם הרבה יותר ממה שהם. השיגו יותר מהמשקל סגולי של אישיותם. איך? או שהם נולדו בבית, ההתחלה שלהם הייתה גבוהה, או שהיה להם, אל תגידו בגת, פרוטקציה. ואם לא היה להם פרוטקציה, אולי היו להם קשרים. או שהיה להם חן. והם ידעו להגיד את המקום הנכון בזמן הנכון. בלי שום קשר לאישיות שלהם. או שהיה להם כישרונות. אבל זה לא אומר שזה באמת הם. מצד שני, לפעמים אתה רואה אדם שלא השיג. אבל זה עדיין לא אומר שהוא לא יכול. אולי היו מניעות. כשאני הייתי נער בן 18, כשהחברים שלי ישבו ולמדו למבחנים, אני הסתובבתי באוטובוסים. אני למדתי על מדרגות של אוטובוסים. כי אני נסעתי מבית חולים אחד למשנהו, לנסות למצוא מזור לאבא שלי. אז מה? אז ההישגים שלי לא היו מי יודע מה. אבל זה לא היה אכפת לי. משתי סיבות זה לא היה אכפת לי. קודם כל, אבא שלי לא ידע. הוא היה חולה. חוץ מזה, באמת, הייתי עסוק בדברים יותר רציניים. אני ידעתי למה ההישגים שלי כאלה. לפי מה תדע מהו האדם באמת? אם ההישגים שלו הם לא בהכרח פרי אישיותו, השאיפות שלו הן פרי אישיותו. ולכן על פי השאיפות שלו אתה תדע מי הוא. ואני לא מתכוון למה שאומרים בישיבס קטנס שאיפס. זה טוב, זה חשוב. אני מתכוון למשהו הרבה יותר גבוה. משהו הרבה יותר עמוק. משהו הרבה יותר טהור. בעיירה היהודית, על יד המקווה, ישבו יהודים והחליפו דעות ביניהם סביב הנושא המרכזי, מה הייתי עושה לו הייתי רוטשילד. כל אחד עם החלומות שלו. אחד אמר שהיה בונה בית 18 קומות. השני יקנה את כל השדות. השלישי יצא לטיול סביב העולם לשתות קפה בכוכב אנדרומדה. כל אחד עם החלומות שלו. ואז הגיע השוטה של העיירה. הוא שמע את כל מה שהם אומרים, הוא אומר, איזה טיפשים אתם. אתם יודעים מה אני הייתי עושה אילו הייתי רוטשילד? תשמעו טוב, לא חשבתם על זה. אני הייתי קונה קרש 40 סנטימטר, והייתי תוקע בו מסמרים, והייתי קובע את הקרש בגובה הגב שלי, כשהייתי יוצא מהמקווה, נקי, הייתי לובש את המעיל, ונעמד עם הגב אל הקרש, והייתי מתחכך בקרש. מעין עולם הבא. יש אדם ששיעור קומתה של אישיותו הוא בגודל של הקרש עם המסמרים. זהו. והמשעבד רוצה שהעבד יהיה עוד פחות. תראו מה קרה. מי אוהל הדוד תום? דרך מרטין לותר קינג, עד ברק אובמה. עברו 150 שנה. למה הגיעו? למה הם שואפים? שיא השאיפות שלהם זה להיות ברק בלי ברק. לשים את השחור בלבן וזהו. עם ישראל יוצא ממצרים. לא פחות מאוהל הדוד תום היו האוהלים במצרים. הוא שואף להגיע לפסגת הר סיני. איך זה עובד? אז קודם כל משה רבינו חינך אותם. משה רבינו בא לפרו, נופק על השולחן ואומר, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. למה הוא עשה את זה? כך מנהלים מסע ומתן? איך אומר אבן עזרא, לא תחמוד? בן הכפר יכול לחמוד את בת המלך, לא שייך אליו. איך אומר הרמב"ן על חטא עץ הדעת? כאילו יגידו לאדם, אם תעשה עבירה ישים אותך כוכב בשמיים, זה לא שייך. פלא שפרעה מיד כינס את היועצים ואומר, להוסיף גזרות, להוסיף גזרות, להוסיף גזרות. ויוכו שוטרי בני ישראל, מה רצה משה רבינו להשיג? זה נשמע ממש כמו מסע ומתן שמנהל את ממשלת ישראל. שמגלים את כל הקלפים מיד בהתחלה, ואם לא מגלים תמיד דואגים שיש מי שידליף. משה רבינו, היה לו הרבה כוונות, אבל אולי אחת מהם הייתה מאוד מאוד חינוכית. הוא ידע שיעקו את בני ישראל. הוא ידע שהיהודים שאלו אותם לוקסים, תגידו, אנחנו כבר 210 שנה פה. אנחנו כבר חברים. אנחנו כבר התרגלנו. מה עכשיו? ואז הם יגידו להם, המנהיג שלכם האידיוט, לא מתבייש. במקום לבוא לפרעה ולבקש ממנו עוד השתיק לקרטופל, עוד חתיכת תפוח אדמה לעובד. אתם יודעים מה הוא ביקש? הר סיני. ויחוג לי במדבר. אז יהודים, רגע, 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 רגע. אתם שומעים? אתם שומעים למה אנחנו צריכים לשאוף? לא פחות מיחוגו לי במדבר. זה התחיל לפני כן עם אברהם אבינו. אברהם אבינו היה איש בודד. כולם גרשו אותו. זרקו אותו לכבשן האש. ועכשיו הוא צריך לעזוב את הכל. לך לך, מארצך, ממולדתך, מבית אביך. הוא הולך לבד במדבר. מה יכולות להיות השאיפות של אדם כזה? אדם הולך במדבר, רואה פאטה מורגנה. מה הוא רואה? עץ דקל, עם כמה תמרים, עם מעיין מים. ראיתם פעם אדם רואה פאטה מורגנה, רואה איזה בסמדרש? רואה איזה שס? איך אמר לי פעם חסיד גור אחד? הוא למד בחידושי ערים. היה בחידושי ערים. יהודי, מורה מעם, יחיד בדור. קראו לו רב גודל אייזנר. סיפר לי הבחורצ'יק הזה, שרב גודל אייזנר היה אומר להם בשיחות, מה אתם חושבים? בעולם הבא אין שום דבר. יש רק גמרות. אתה יושב ולומד גמרה, ומלאך עומד לידך עם ערימה של גמרות, שכשתגמור את הגמרה שלך, הוא מיד תוקע לך גמרה אחרת. אמר לי הבחור, בלילה היה לנו ביוטי לילה, מהמלאך עם הגמרות. אבל בשביל רב גודל אייזנר זה לא היה ביוטי לילה, זה היה חלום חייו. בשביל הבחורים הצעירים, מי חולם על גמרות? אברהם אבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הולך כעת לבד, דע לך, והגדלה שמך, ויהיה ברכה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, לא פחות, לא יותר, כי אין יותר. יצחק לא יורד מהמזבח. יעקב, בורח מאחיו, אחיו רוצה להרוג אותו. מה יכול להיות מצב יותר עלוב מזה? אחיין שלו לוקח לו את כל מה שיש לו. הוא נשכב לישון, טיף אינדר ארדריין. סולם מוצב ארצה. על מה הוא חולם? שלמרות שהסולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה. לא פחות! את זה המשעבדים רוצים. אני הייתי בן יחיד. היו לי אחיות. בהיותי בן יחיד, כשקצת גדלתי, הייתי צריך חדר לעצמי. לא היה בבית מספיק חדרים. דירה על ידינו הייתה דירה של סבתא שלי. שם היו שני חדרים בסך הכל. אז חדר אחד היא ישנה, והחדר השני, שנקרא הסלון, נתנו לי, שם אני ישנתי. זה היה החדר שלי. וזה היה הולך ככה. לילה אחרי לילה. תודה רבה. לילה אחרי לילה. סבתא שלי הייתה נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת, מחבה את האור, עוצמת את העיניים, ומתחילה לצעוק. אני הייתי יושב במיטה שלי, מצומרר כולי. מצד אחד פחדתי, מצד שני נמשכתי לזה בצורה שאפשר לנתק אותי. זה היה משהו שמשך אותי, לשמוע את הצעקות. לא הבנתי אף מילה מה שהייתה אומרת, כי הייתה בלי שיניים, בונגרית, בעצם זה לא משנה, כי הונגרית עם שיניים בלי שיניים זה אותו דבר. לא הבנתי מה שהיא אומרת. הבנתי שהיא צועקת את השמות של הילדים שלא חזרו. וכשהייתה גומרת לצעוק, הייתה נכנסת לתוך המחנה. היא הייתה נכנסת למחנה שלה, ואני בחדר שלי, ילד בן 11-12, הייתי נכנס למחנה שלי, ומאז אני במחנות. סבתא, על מה את חולמת? היא לא אומרת, אבל אני אגיד לך על מה חלמתי תמיד במחנות. במחנות היא אומרת לי, היה לי חלום לילה-לילה, שיש לי כיכר לחם, ואני מחלקת ממנו לילדים. ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויראו אותנו עשו אותנו רעים, לא את כולם, אבל גם את אלה שהם לא עשו רעים, הם עשו קטנים. זה מה שהם רצו. הייתי במצעד החיים הגדול מכולם. אני מתנגד לאירוע הזה. אירוע מיותר לפי טעמי. לבירקנאו לא באים עם אלפי בני נוער שלא יודעים ממינם ומשמאלם, לעשות צרמוניה גדולה. לבירקנאו באים לבד בשקט, לכל היותר עם הרב נויגר שלי. הייתה קבוצה מדרום אפריקה שהתעקשה לבוא למצעד החיים. אמרתי להם, אתם טועים, זאת תהיה אכזבת חייכם. אבל אתם יודעים מה? יהודים יודעים הכל יותר מכולם. הם רופאים יותר מהרופאים, מהנדסים יותר מהמהנדסים. תגיד ליהודי, אתה יודע להטיס F-16? הוא מיד יתיישב, הוא יגיד, אני יכול לנסות. גם הם הבינו יותר. אז הם התעקשו. ויתרתי. הלכתי איתם. וזה היה מצד החיים הגדול מכולם. 25,000 בני נוער צעדו, ולא ידעו ממינה ומשמאלם. הקבוצה באמת הייתה מאוד מאוד מוכזבת. מתוסכלת, הייתי אומר. ואיך שעמדנו שם בטקס, עמד ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, ואמר, מה שהיה חסר לאנשים שהיו פה, זה הדגלים האלה. עמד לידי אדם זקן ואומר, דגלים היו חסרים לנו, השתיק לקרטף לא היה חסר לנו. חתיכת תפוח אדמה היה חסר לנו. זה מה שהמשבד רוצה. תצטמק. נסו את ראש בני ישראל, את ראש בני גרשון גם הם, לבית אבותם, למשפחותם, במספר שמות. תרים להם את הראש. אתה לא מספר. יש לך שורשים, בית אבותם, יש לך משפחה, אתה משהו. האויב רוצה לעשות בדיוק את ההפך. הוא רוצה למחוק לך את האישיות. כשהוא רוצה למחוק לך את האישיות, הוא רוצה למחוק לך את השאיפה. איך הוא עושה? הוא מענה אותך, הוא מרעיב אותך. ואדם רעב, אמא שלי הייתה אומרת לי, אני מבינה פסוק אחד באיכו יותר מירמיהו הנביא. אני אומר לה, מה זה? אומרת, ירמיהו הנביא אומר, טובים היו חללי חרב וחללי רעב. איפה הוא יודע? הוא ראה את זה מבחוץ. אנחנו חיינו את זה. כשהגרמנים ירו במישהו, אנחנו קינינו בו. כי הם הרגו אותו פעם אחת, ואילו אנחנו היינו מתים כל הזמן. היא אומרת, תאר לעצמך בן אדם. היה במחנה כל מיני. פרופסורים לפילוסופיה, רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, תלמידי חכמים. וכולם הצטמצמו ל-30 סנטימטר. מהצלעות עד המותניים. כל היום חשבו רק על הבטן. כל היום חשבו רק על האוכל. מה השאיפות של אדם כזה? תשרי תפשין ג' בראש השנה. עומד רב חצקל סרנה, ראש ישיבת חברון, על הבימה בישיבת חברון בגאולה. הוא אומר, דרשה לפני תקיעות. הוא אומר, אנחנו עומדים לתקוע בשפר. ולפני כן אנחנו נאמר מזמור ממזיין בתהילים. למנצח לבני כוח מזמור. 7 פעמים. בשעה הזאת יושבים 10 אנשים בבונקר בפולין. מה המצב שלהם? האוויר שהם נושמים מאופש. המים שהם שותים במשורה גלוחים. הלחם שהם אוכלים במידה קיבל.